פוליטיקה לנוער עם שקד סברי.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, שמי שקד סברי, אני בן 17, וזה הפודקאסט החמישי שלי בתוכנית הפודקאסטים שלי, פוליטיקה לנוער. אם עוד לא האזנתם לפרקים הקודמים, אתם מוזמנים ללכת להאזין, אפשר לשמוע אותם בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. יש את הפרק הקודם, הנוער הפוליטי, ויש גם חרדים התקציב, וקואליציה אופוזיציה. מעניין, לכו להאזין. במהלך הפרקים אנחנו נעסוק בכל הדברים היסודיים והסודיים בפוליטיקה הישראלית. מה זה פוליטיקה? מה זה בחירות? ובשביל מה צריך אותן? איך נכנסנו לפלונטר פוליטי כל כך גדול? ומה ההשלכות? מה הפוליטיקאים מנסים להסתיר? וכמובן בדרמות הפוליטיות הגדולות והמתרחשות. והיום בפוליטיקה לנוער אנחנו ממשיכים בכל הכוח בנושא הבוער שלנו. אנחנו ממשיכים עם הנושא של הנוער הפוליטי והכללי במדינת ישראל. רק זוכרים את אותם פוליטיקאים מבוגרים שהזכרתי בפרק קודם? אז הפעם אחד מהם בא להתארח ולדבר איתנו. את האמת, לא כזה מבוגר, חבר הכנסת הכי צעיר בכנסת הנוכחית. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד. איך הוא התקדם בפוליטיקה? והאם הפוליטיקה היא מקום לנוער? מעבר ומתחילים. ועכשיו, רעיון מוקלט שערכתי עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אז אנה נעימה.
שלום לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו.
שלום שקד.
אנחנו רואים שהפעילות שהביאה אותך לכנסת היא באמת פעילות שמהבסיס שלה היא נוגעת בנוער. ספר לנו קצת על הפעילות ועל הדרך שלך ואיך נכנסת לכנסת.
וואה, זה הולך רחוק רחוק אחורה. תמיד הייתי מעורב חברתי ופוליטי, אני חושב שחלק מהיותנו ישראלים זה הצורך שלנו לוקחת אחריות על עצמנו, על הסביבה שלנו. תמיד לראות איך אנחנו יכולים לשפר אותה ולהתאים אותה לצרכים שלנו ושל מי שמקיף אותנו וסובב אותנו. וכבר מגיל צעיר הייתי גם פעיל במפלגת שינוי, הייתי יושב ראש נוער שינוי, וגם הייתי פעיל במועצות התלמידים והנוער בישראל. שימשתי כיושב ראש מועצת התלמידים והנוער של תל אביב, יפו במשך 3 שנים, וגם עשיתי עוד כל מיני יוזמות חברתיות. התנדבתי לצה"ל ושירתי שירות של 6 שנים גם בתוך גבולות המדינה וגם מחוץ גבולות המדינה. התנדבתי לקורס קצינים שאותו סיימתי בהצטיינות. מיד אחרי שחרורי הצטרפתי ליש עתיד ורצתי למועצת העיר של הרצליה, הקמתי את צעירי יש עתיד, ארגון שעמדתי בראשו 5 שנים. העשייה הפוליטית תמיד והציבורית תמיד בערה בי. ואני חושב שיותר צעירים צריכים לתפוס את המקום שלהם בשולחן מקבלי ההחלטות, כי שם מקבלים את ההחלטות שמשפיעות על החיים שלנו, שמרכיבות את האתגרים ואת ההזדמנויות וגם את המצוקות שאנחנו מתמודדים איתם, ואין אף אחד, אבל אף אחד שיודע להגדיר טוב יותר ולייצג טוב יותר את המציאות החיים שלנו מאשר אנחנו. ולכן צריך לראות שכד עוד צעירים וצעירות כשולחן מקבלי ההחלטות, לא רק ברמה הלאומית בכנסת, אלא גם במועצות התלמידים והנוער, גם במועצות הערים, גם בדירקטוריונים, גם במועצות הציונים הלאומיים, גם בוועד הבית המקומי, שעולה בעניינים, בכל מקום שבהן מתקבלות החלטות שמעצבות את מציאות החיים שלנו, אנחנו צריכים להיות שם, להשמיע את סדר העדיפויות שאנחנו מגדירים כחשוב לנו, ולקבל את ההחלטות שמשפיעות על החיים שלנו בעצמנו. ולכן כל מי שאני מקפיד, אני לא יודע אם אתה יודע, שכן אני מקפיד להיפגש כמעט על בסיס שבועי, לפחות פעם אחת, עם קבוצה של צעירים בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, לדבר איתם על הצורך, על חשיבות צעירים ששולחן מקבלי ההחלטות בישראל, זה בוער בי, זה חלק ממה שהביא אותי לכנסת, וזה מה שאני מתעסק בו לא מעט.
השראה, באמת אין מה לומר, באמת השראה לכל, אני מקווה שכל נער שישמע את מה שאתה אומר, באמת ייקח את זה הלאה ו...
אתה יודע, חשוב לי בהקשר הזה להדגיש, שלאורך כל הדרך הייתי תמיד הצעיר ביותר בחבורה, ביש עתיד, ולפני כן במערכת הביטחון, ביחידות שבהן שירתתי, בשגרירות ישראל באודו, ששם ביליתי 2 שנים, תמיד הייתי הכי צעיר ולא מעט, אמרו לי לאורך הדרך, שב בצד, צבור ניסיון, ואז יצטרף למעגל מקבלי ההחלטות. ואין ספק שניסיון זה רכיב חשוב ביכולת שלך להצליח ולקבל החלטות חכמות. אבל לצד הניסיון יש רכיבים לא פחות חשובים, נחישות, שקדנות, חריצות, מחויבות למטרה, דבקות וגם כישרון יש שאומרו. עכשיו, אני לא מעיד על עצמי, אני מעיד על צעירים אחרים שאני פוגש לאורך הדרך, שאני פשוט נדהם מהכישורים שלהם ומהתכונות המנהיגותיות שלהם. אני אומר, אל תיתנו לאף אחד לרפות את ידיכם, תדרשו את המקום שלכם שסביב שולחן מקבלי החלטות, ואל תחששו להציב את הנושאים שמטרידים אתכם, שמרכיבים את החיים שלכם, לקבל החלטות, לדרוש שתתקבל מההחלטות סביב אותם נושאים.
צודק לגמרי. עכשיו, קראתי באחד הרעיונות שלך, שזה תמיד היה החלום שלך, ושזאת הייתה המטרה שלך מילדות שסיפרת לאמא שלך, שאתה רוצה להיות חבר כנסת. האם זה הדבר החשוב ביותר שצריך בשביל להיכנס לכנסת? חלום, מה בעצם צריך?
צריך מחויבות, נחישות ועבודה קשה. אתה יודע, העובדה שאני אחד מהצעירים שבחברי הכנסת, יש שם שני חברי כנסת, שלושה חברי כנסת, מתחת לגיל 35, רק שלושה חברי כנסת יש לומר, העובדה שאני אחד מביניהם מחייף אותי לעבודה קשה יותר מכל חברי הכנסת, כי אין מצב שאני מגיע לדיון לא מוכן, אני יושב בערבים עד לשעות הלילה מאוחרות ועובר על החומרים וגוזר עליי ועל הצוות המדהים שמקיף אותי, עבודה מאוד קשה, מאוד סיזיפית ואינטנסיבית, כי אני מייצג ציבור, הציבור שלח אותי לכנסת כדי לקדם את הנושאים שבעינינו הם הכי חשובים, ואין מצב שתופסים אותי לא מוכן, לא בקיא, או לא יודע את המטריה, וזה אומר שאנחנו, אני, זה שיטת עבודה מבחינתי, עובד קשה, מחויב למשימות, מכיר את הדרך, מפלס אותה וצורד לאורה.
כן, עבודה קשה בעיקר.
חריצות, עבודה קשה, ולא לשכוח את הערכים שהובילו אותנו לאן שהגענו. אני, כל פעם שאני, הצוות שאני צוחק עליי, כל פעם שאנחנו מגיעים ורואים את הכנסת, בעניין הכנסת, אני נורא מתרגש, כי למרות שאני כבר חבר כנסת שלוש שנים, אתה יודע, יש חרדת קודש בכניסה לבניין הזה, בהבנה שאתה מייצג כמעט 40 אלף איש, בכל דבר שאתה עושה ואומר וחושב,
זה מדהים, מדהים, מדהים.
צריך ליישם אותה בזהירות ובשום שכל.
מדהים, באמת. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, גם אני הייתי בכנסת מספר פעמים, וגם אני, אותה תחושה שאתה אומר, ואני לא מייצג את כל ה-40 אלף, עדיין אותה תחושה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אותך, קצת מהפן האישי שלי. אני הייתי מספר פעמים בכנסת, בעבודה עם כמה חברי כנסת, ואני יכול לומר שכמות הפעמים שאני נפגעתי בכנסת בתור בנוער, גדולה פי שלושה מכמות הפעמים שהגעתי לשם בכלל. אתה באמת חושב שהכנסת וכל המקומות האלה, זה מקום שהוא מתאים לנוער, לאנשים צעירים?
אני מבין. תראה, זה חלק מהסיבה שדווקא צריכים יותר אנשים ערכיים בתוך המערכת. חלק מהסיבה שחשוב שיהיו שם אנשים טובים, שהערכים הם שטובת הציבור והערכים נגד עיניהם, היא בדיוק מה שאמרת. כי כשיש ריק, וכשאנשים מסתכלים מהכנסת ואומרים, אני לא רוצה להיות במקום הזה שבו משחקים צינים ומכוערים ומשתמשים בשפה נמוכה, בשפת דיבים, אני לא רוצה להיות שם, אז יש חלל, והחלל לא נותרק. אנשים אחרים תופסים את המקום, ולא אנשים מהסוג שהיינו רוצים שיהיו שם. ולכן, כשאתה רואה משהו שהוא לא נכון, תקן אותו. זה בדיוק הנקודה. חלק מהתכונות שבעיניי מאפיינות את הישראלים כל כך, זה שאנחנו לא נותרים אדישים למול עוולות, למול דברים שצריכים לתקן אותם. אתה רואה משהו לא תקין, אל תתעלם, אל תגיד זה לא קשור אליי, אני לא רוצה להיות בזה חלק, תפשיל שרבולים, תיכנס לזירה, תתקן אותה, באנו לשנות.
אני אקח את זה תשומת ליבי, באמת, מה שאני לוקח עכשיו איתי מהרעיון הזה. עכשיו עוד שאלה, אני תמיד חושב שלשתף פעולה עם מפלגות וח"כים מצידה אחר של המפה הפוליטית, זה דבר חשוב ביותר, ואני יודע שאתה דוגל בזה המון, כמובן השיתופי פעולה עם חברת הכנסת מאי גולן. האם יש מסר שאתה רוצה להעביר לנוער שעוסק בפוליטיקה, וגם לזה שלא עוסק בפוליטיקה, על שיתופי פעולה עם אנשים שהם לא בדעות שלו, או אנשים שונים ממנו?
בוודאי. זו שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני מודה לך ששאלת אותי לגביה. תראה, אני מגיע ממפלגת מרכז, מפלגה שהיא הפסיפס הישראלי בהתגלמותו. יש בה את כל סוגי האוכלוסיות מכל חלקי הארץ, מכל העדות, המוצאים האתניים, נטיות המין, באמת יש עתיד במובן הזה, היא הפסיפס של חברה הישראלית. וזה לא רק ברמת הדגלים שלנו, זה חלק ממי שאנחנו. ובעיניי חלק מהעוצמה של ישראל בייחוד הגדול שבה זה שאנחנו כל כך שונים, וצריך להתייחס לרב גוניות של החברה הישראלית בתור יתרון גדול ולא בתור כלי ניגוח או בתור משהו שמחליש אותנו. ועל כן זה חלק מהאידיאולוגיה שלי, ואני על כל הצעות שלי כמעט לא יוצא מן הכלל דואג שיהיו חתומות עליהן והצטרפו אליי בקידומן חברים מכל סיעות הבית, מהאופוזיציה ומהקואליציה, כי בעיניי זה מחזק אותנו, היכולת שלנו לחיות כאן חרף המחלוקות, חרף השונות, עם מה שגורם לישראל להיות כל כך חזקה וכל כך מיוחדת, וכן, אני מאוד גאה בקשר שלי עם הרבה מאוד חברי אופוזיציה, בתוכן חברת הכנסת המקסימה, שהיא חברה טובה שלי, מאי גולן, אנחנו מקדמים ביחד הרבה דברים חשובים למען הצעירים בישראל, ואתה יודע, גם הממשלה הנוכחית מבשרת את הבשורה הזו, שהיא הוקמה, הרי היא הכי מגוונת בתולדות המדינה, היא מכילה 8 מפלגות, מימינה ועד רם מהחברה הערבית, והיא מבוססת על העובדה שאנחנו מסכימים כל אזרחי ישראל בערך על 70-80% מהדברים, וחלוקים על 20% אחרים. אז בואו ונלך ליישם את ה-80% שעליהם אנחנו מסכימים, ונחליט שאנחנו מקיימים דיון ומלבנים את המחלוקות על ה-20% האחרים. עוד נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, היא העובדה שגם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, זה לא אומר שאנחנו שונאים אחד השני. זה אומר שאנחנו צריכים לשבת סביב שולחן אחד, לדון לעומק על הנושאים שאנחנו חלוקים עליהם, ואולי להגיע להסכמות. אנחנו יכולים גם לקבל החלטה שאנחנו לא מסכימים, וגם זה בסדר. אבל עצם העובדה שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, זה בהכרח אומר, לא צריך לומר, שאנחנו לא אוהבים אחד השני, שונאים אחד השני, שהצד השני בוגדים, עוכרי ישראל, ולא רלוונטיים ולא לגיטימיים. ומזה צריך מאוד להיזהר, כי לשם הכוחות הקיצוניים בפוליטיקה הישראלית לוקחים אותנו, ולמול הדבר הזה אנחנו צריכים לעמוד ולהוציא חוצץ גדול, שאומר, עד כאן, העתיד שלנו פה הוא עתיד של, של חיים משותפים, שבה כל אחד שווה, יש לו חלק ומקום שווה ומלא בחברה הישראלית.
כן, לגמרי מחזק את הדברים שאמרת, ואני מקווה שהנקודות שציינת באמת ישמעו, ואנשים באמת ישנו את מה שקורה היום, ואת מה שהולך. טוב, תודה רבה, יוראי. היה לי לאון.
תודה רבה, ושכן, פעם שאתה מגיע לכנסת, תגיע למשרד, נעשה קפה ונדבר.
אני אגיע בעזרת השם אחרי הפגרה, אני אבוא.
ובעשייה הציבורית בישראל, צריך 50 טובים בפוליטיקה.
סגרנו, פעם הבאה אני אצלך.
סגור.
עד כאן בפוליטיקה לנוער, מקווה שנהנתם לשמוע את נציג חברי הכנסת שלנו, והדברים שהוא אמר עזרו לכם לקבל החלטה ולהתעניין יותר בפוליטיקה, כי אני נהניתי ברמות. יוראי אדם מקסים ופוליטיקאי מוערך שעובד ימים ולילות למען הדור הצעיר והדברים שחשובים באמת. אתם מוזמנים ומוזמנות לחפש אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ויוגל פודקאסט, ולהאזין לשאר הפרקים שלנו. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, ותודה רבה ליוראי שהסכים להתראיין. נתראה בפרק חדש עם מרואיין חדש. הפרק הופק במסגרת פרויקט הרדיו החינוכי של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה.